היום שבו הפכתי להיות סבתא. היה לי רגע באמת מדהים בלידה שלה, זה משהו שהרגשתי שאני בעצמי נולדת מחדש, לבנת נולדת מחדש, גם כילדה, גם כאימא וגם כסבתא.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ועיקר לחדרי הלב. לבנת פורן מוכרת לציבור הרחב בעקבות החברה שהקימה, שעוסקת במימוש זכויות רפואיות. במפגש שלנו, לבנת מדברת על האובדן של בנה שטלטל את נפשה. זו לא שיחה על זכויות רפואיות ועל תביעות משפטיות, אבל היא עוברת דרך הזכות שלא לסבול, ומנכיחה את התביעה הפנימית להיות נאמנה לעצמך. על אוטודידקטיות רגשית, על יחפנות נצחית ועל יזמות שנולדה מן האובדן, תשמעו מיד. היי לבנת.
היי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
קודם כל אני אתחיל מזה שבני שם קץ לחייו. הוא עבר תקופה מאוד מאוד קשה, הוא היה בן 40. הוא עבר תקופה מאוד קשה, בתקופה האחרונה שלו הוא עבר אירוע פסיכוטי בעקבות שימוש בפטריות וסמים so called קלים. והוא עבר תהליך של שיקום וניסיון לשיקום וגמילה, וכבר שהרגשנו את סוף התהליך אחרי 4.5 חודשים שהוא היה בכפר טיפולי, הוא החליט להיפרד מהעולם. אז זה אירוע שהוא כמובן הפגיש אותי עם כל הנושא של התמודדות הנפשית, עם כל מה שהוא עבר. זה עבר דרך מחלקה פסיכיאטרית בשיבה. תקופה מאוד 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 קשה של בערך חצי שנה שהיינו סביב העניין הזה. יש עוד במשפחה שעברו תקופות ככה קשות, אבל זה הדבר המשמעותי ביותר בחיי.
המטלטל.
כן.
כשאת אומרת, הרגשנו שזה היה סוף התהליך, הייתה תחושה שהוא מתחיל לצאת מזה, לזה את מתכוונת.
כן, כן, כן. היציאה מפסיכוזה, לפי מה שלמדתי, לימדו אותי במה שקרה, היא מאוד קשה. היא עוברת דרך דיכאון מאוד קשה ומאוד מאוד מטלטל. באמת היה ימים שהוא היה, אי אפשר היה להציא אותו מהמיטה אפילו, באיפה שהוא היה, ועם טיפול תרופתי. ולאט לאט הרגשנו שהוא מתחיל לטפס, ושהוא מתחיל לצאת מזה. והגענו לשלב שהמטפל שלו, שהיה גם בקשר איתנו, אמר, כל מה שנשאר לנו זה שתהיה מסוגל לארוז את המזוודה שלך ולעבור לצד השני של השער של כפר הגמילה. כאילו היינו בסוף, רק היה צריך עוד לארוז את המזוודה ולעלות לטיסה ולהגיע ארצה. כנראה שהוא לא היה מסוגל, ולכן
הוא ארז מזוודה למקום אחר.
כן, כן.
אני שמעתי אותך אומרת, כאן אמרת, שם קץ לחייו, ושמעתי אותך אומרת בהזדמנות אחרת, שהוא בחר לשים סוף לחייו.
נכון.
ואם זה בסדר, אני רוצה לשאול על זה, כי אני ראיינתי כאן את גל ניסים עמנואל, היא עומדת בראש עמותה בשם משה, נקראת על שם אחיה, ששם קץ לחייו, והיא מתנגדת לניסוח הזה.
איזה מהם?
של בחר,
okay.
או התאבד אפילו, היא לא משתמשת בזה, היא אומרת, הוא מת מאובדנות.
Mm-hmm.
והדגש שלה זה שאין כאן בחירה, יש כאן איזושהי השתלטות של חומרים במוח, של איזשהו מצב של חולי, mm-hmm. ולאדם עצמו אין בחירה בתוך כך. יחד עם זאת, שוחחתי עם אישה אובדנית, והיא אמרה, אני לא מסכימה עם זה, עם ההסתכלות הזאת.
Mm-hmm.
בואו נשאיר דבר אחד לאדם הסובל, אין מחלוקת שזה סבל, mm-hmm. שכנראה את ואני יכולות לנסות להבין אותו, אבל אף פעם לא נבין אותו עד הסוף, באמת. ואותה אישה אמרה לי, לפחות את הבחירה, תשאירו אצלנו.
Mm-hmm.
מה התחושה שלך לגבי זה?
קודם כל, אני אגיד שאני חושבת שבעולם הזה שנלקח ממך מישהו שהוא כל כך קרוב לך, זה לגיטימי שכל אחד מרגיש אחרת. אחד מרגיש שזה בסדר המילה אובדנות, אחד מרגיש שזה לא בסדר, אחד מרגיש בסדר עם המילה בחירה, אחד לא. הכל בסדר והכל לגיטימי, זה רגשות וזה קשת של רגשות, וכל אחד זה בא לידי ביטוי שונה אצלו. אצלי, לי ברור שהוא בחר את זה. ברור לי, קודם כל יש עדויות לזה. הוא בעצמו קנה ספר דיגיטלי של איך להתאבד. שבספר הזה יש, אני חושבת, בערך 100 או 200 שיטות אפשריות להתאבד עם הוראות ברורות מה לעשות ואיך לעשות, מה לעשות לפני, מה לעשות בזמן. ואני יודעת מה הוא בחר, איזה שיטה הוא בחר, ואני יודעת שביום שהוא עשה את זה, היה כל מה שכתוב בספר שהוא צריך לעשות.
הוא היה יסודי.
הוא היה מאוד יסודי. הוא גם כמה ימים לפני אמר לאחת המטפלות שם, הוא דיבר על זה שהוא חושב לשים קץ לחייו. והוא אמר לאחת המטפלות שהדבר היחידי שמפחיד אותו זה שהוא לא יצליח.
כן.
אבל אור היה בן אדם שאם הוא החליט משהו, לא היה סיכוי שהוא לא יצליח בו. הוא ידע לתחון את הדברים עד דק והוא יצליח. אז גם בזה היה לי ברור שאחרי שהוא בחר, הוא ידע מה הוא בחר, הוא ידע מה הוא עושה, וכן, הוא בחר את זה מסבל נוראי, הוא בחר את זה מתוך שהוא לא ראה
אופק.
הוא לא ראה שיש אפשרות שהוא יחלים, שהוא יחזור לחיות חיים נורמליים. וזה גם מקום קצת של נחמה, כי את יודעת...
הוא נגאל מהסבל.
הוא גאל את עצמו,
כן.
מיסוריו. ואת יודעת, אנחנו יושבות היום חצי שנה אחרי השביעי לעשירי, ואני חושבת על כל האנשים שלא בחרו.
כן.
שהגורל בחר אותם, והחמאס כאילו...
כן.
ואני אומרת, יש משהו מקל עליי בידיעה שהוא בחר להיפרד מהעולם, שאף אחד לא כפה עליו את זה, ואף אחד לא התעלל בו לפני, ושום דבר... זה נכון שהבחירה הזאת מגיעה מתוך מקום של בור נוראי, של רגשות קשים ביותר.
מצוקה אפלה,
ממש.
שאין לה שום מוצא נראה לעין.
ממש. אז זה בחירה שהיא ממקום קשה ביותר, כאילו היא לא משאירה לבן אדם שום דבר, כאילו, אבל זה בחירה. זה בחירה, הוא בחר גם את היום, הוא בחר איך, הוא בחר מתי, הכל היה מאוד מושכל, הוא ידע איך מתנהגים בכפר, מתי ידעו שהוא חסר, מתי לא ידעו שהוא חסר, הוא עשה את זה בצורה מאוד 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 בדרכו, והוא לגמרי בחר את זה.
אגב, מה שאמרת קודם, שנראה היה שיש זו התחזקות, אני יודעת שלפעמים נדרשת ההתחזקות כדי להוציא לפועל לתוכנית ההתאבדות.
נכון, נכון, נכון. אמר לי את זה פסיכיאטר שגם הכיר את אור וגם מומחה בעניין. הוא אמר שקודם כל זה שלב שהרבה מאוד מתאבדים בו, הרבה מאוד. ביציאה מפסיכוזה, כשהם מתחזקים, כן. כשהם בדאון הם לא מסוגלים לעשות כלום.
בדיוק.
הוא לא הצליח לצאת מהמיטה, הוא לא הצליח, אפשר
אין אפילו כוח להתאבד.
לצחצח שיניים כן, אפילו, כן. כאילו. אז בטח שאין כוחות להתאבד.
כן.
וברגע שהוא התחזק,
זה מאוד מתעתע. שם הוא מצא
את הכוחות שלו לעשות את זה.
כן. אני זוכרת שכשאני קראתי את הידיעה, זה היה באוקטובר 22, נדהמתי ממך. ומה ש... את יודעת, חלק מהאג'נדה של הפודקאסט הזה, שבאמת מנסה לחלוש על מגוון התמודדויות, זה להנחיח שיח על דברים שלפעמים הם שקופים, ולפעמים הם מפחידים, ו... אם הם כבר נוכחים בשיח הציבורי, אז הם נוכחים באיזו צורה מעוותת או שולית. ואני ממש ידעתי שאני ארצה לשוחח איתך, כי פשוט היית מאוד ישירה. גם כאן, כששאלתי את השאלה הראשונה, פתחת בצומת הזה שחצה... את חייך, את הורותך, תכף ניכנס לזה. ואני רוצה לשאול אותך, האם היה לך ברור מההתחלה שאת מדברת את האמת שלך, כפי שכנראה את עושה בעוד תחומים בחייך, או שהיה איזה איסוס שם?
לא היה שום איסוס. תראי, קודם כל, אני עובדת הרבה שנים עם אנשים חולים, ואני גיליתי ש... רוב האנשים החולים יש להם גם בעיה נפשית, ואני תמיד אומרת לאנשים, תראה, כשתוקף אותך סרטן, לא יכול להיות שזה לא ישפיע על הנפש שלך. אם זה, אם אתה נורמלי, אז הנפש שלך תיפגע, ואתה תהיה, גם הנפש שלך תזעק שהיא צריכה עזרה. ואם נפשך לא תיפגע, אז אתה לא נורמלי. זה לא נורמלי שתוקפת אותך מחלה כן. קשה, ואתה לא, הנפש שלך לא מגיבה.
כן. זו התגובה הבריאה והטבעית.
בדיוק, בדיוק. זאת הדרך הבריאה שהנפש מתמודדת עם מה שנתקלת בו בדרך.
כן.
ומכיוון שכך, אני מדברת באופן מאוד חופשי עם אנשים, גם על מצבם הנפשי. כאילו, וכשאני יודעת שכשאני מדברת טבעי, התשובות גם יבואו, בטבעיות ויותר קלות. מה שקרה לאור יכול לקרוא לכל אחד. הוא היה ילד גאון, הוא התפתח מבחינה שכלית בקצב לא הגיוני, ונפשו נשארה חסרה. כלומר, לא היה מפגש בין ה... התפתחות השכלית וההתפתחות הרגשית שלו. לא, לא...
זה משהו שאת כאם הכרת כן, מאותו ילד.
מאותו ילד. רק שאז לא היו את כל הכלים כן. שיש היום ואת כל האבחונים שיש היום. אני משערת שאם היו עושים היום אבחון, היום כבר לא קוראים לזה אספרגר, אבל אני משערת שבשעתו היו אומרים אספרגר. תמיד, 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 כל שנותיו היה שם פער, והיה לו נורא קשה מבחינה חברתית. וכל מקום שהוא הגיע, כל מקום עבודה שהוא הגיע, ראו מצד אחד את הגאונות שלו ואת התרומה והערך שהוא מביא לפיתוח של דברים, אור היה בין אלה שפיתחו את הוויירלס. הוא המציא את זה. הוא היה בקבוצה שהמציאה את הוויירלס. וכל דבר שהוא עשה, הוא עשה בגאונות רבה, אבל מבחינה חברתית, זה תקע אותו. לא היה לו שיח נכון עם בני אדם. ועם השנים זה הלך וקרה לו, את נפשו זה קרה. ואז הוא חיפש מפלט. ואז בהיותו כבר למעלה מגיל 30, הוא הגיע לנושא של סמים קלים שקצת ואלכוהול.
אפשרו לו מילות מהבדידות הזו.
בדיוק. ואז הגיעה הקורונה, והוא מצא את עצמו בבית, לבד, בלי אף אחד. קשה מנסו לכל אחד. ולאט לאט חיפש איך להרגיע את נפשו, וכך הוא הגיע לפטריות ולכל הדברים האלה שבסיכומו של דבר דרדרו אותו. עכשיו, זה יכול לקרות לכל בן אדם. אז מה יש לי? אני באמת לא יודעת לחיות בשקר ולא יודעת להסתיר דברים. וגם לא רציתי, מכיוון שאני בן אדם מוכר, לא רציתי שידברו מאחורי הגב. הבן שלי בנת ככה, שמעת, לא שמעת. לא רציתי, אמרתי, אם אני פותחת ושמה את הדברים, אף אחד לא יכול לדבר, כי אני דיברתי.
נכון.
זה דבר אחד. והדבר השני שנורא רציתי לעזור לאנשים אחרים, נורא רציתי שאנשים יקבלו אומץ לפתוח דברים כאלה ולדבר עליהם ולטפל בהם. זה היה לי כל כך חשוב. אמרתי, אני באמת אישה חזקה ומוכרת, ואם אני אשים את הדברים בצורה גלויה על השולחן, לפחות למשפחה אחת זה יעזור. לפחות, כמינימום.
יש בכך מעשה של שליחות. אגב, אני אומרת בהקשר הקורונה, זו הייתה מכה שהעמיקה קשיים קודמים.
נכון, נכון. ביום שאור נפטר, היינו בחופשה, קיבלתי הודעה מפייסבוק שאור מינה אותי להיות הממונה על, לא זוכרת בדיוק איך קוראים לזה, אבל
כמו עיזבון דיגיטלי
כזה. כן, עיזבון דיגיטלי כזה. היום קוראים לזה ככה, שם היה איזה שם אחר, לא הבנתי בדיוק מה זה. זו פעם ראשונה שנתקלתי בדבר כזה. ואמרתי, משהו פה לא בסדר, והזעקתי את כל המטפלים מהארץ, מחול, כאילו, הוא היה בתאילנד, בכפר ריפוי. כפר ריפוי, יש שם גם גמילה, אבל יש שם גם דברים אחרים. הוא היה בתאילנד, ואז הזעקתי את כולם, ועד שזה התגלגל, ועד שזה הגיע, ועד שככה, יש פערי שעות משמעותיים, עברו בערך שעתיים, שלוש, מהרגע שאני הרגשתי שמשהו פה לא בסדר, ואז קיבלנו את ה... באמת הלכו אליו לחדר, ו... היה כבר מאוחר מדי אפילו לנסות להציל אותו. ובאותו יום כשנסענו בחזרה מהחופשה בירושלים לבית שלנו, אני ובעלי אמרנו אחד לשני, אחת לשנייה, אנחנו נמשיך לחיות. ומאז זה מה שאני עושה. אני חיה. עכשיו, האמירה הזאת, גם אם אמרת אותה ב-day one, בעצם כל יום כשאתה קם בבוקר, אתה צריך להיות מחויב אליה. וכל בוקר שאני קמה, אומרת, אוקיי, איך אני חיה היום?
את מחדשת את החוזה.
נכון, מדי יום. ומדי יום אני אומרת, מה הדברים הכי חשובים לך? ובהם תתמקדי. ולשמחתי הרבה, יש לי היום 5 נכדים, והם גורמים לי אושר בעל יתואר, ואני יודעת שזה הדבר שהכי חשוב לי, ואני סבתא משקיונרית, ואני מבלה איתם המון, אבל בסיכומו של דבר, יש משהו נורא חזק במשפחתיות היום, ואנחנו גוף מאוחד היום.
יותר מאשר?
יותר משהיה פעם, אבל הפעם הזה זה גם לא היו נכדים. הנכדה הגדולה היא בת 8.
יש כמה משתנים שמשפיעים.
בדיוק. כשיש ילדים, אז אני יכולה להיות סבתא, ואז זה מחבר את הבנים שלי ואת הקלות שלי גם למשפחתיות הזאת. אז כל שבת אנחנו ביחד, גם מטיילים ביחד, גם אוכלים צהריים ביחד, והנכדים מאוד אוהבים אחד את השני, יש התרחשויות סביב הנכדים, נכדות, כאילו, באמת חוויה שלי, אני לא גדלתי במקום שמשפחתיות הייתה דבר חזק בו, בשבילי זה שינוי בחיים שלי מאוד 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 מהותי, ואני היום יודעת להגיד שזה הדבר שאני הכי חשוב לי מכל דבר אחר.
זה מחזיר אותי לזיכרון המתוק שלך, שאמרת שכשנולדה הנכדה, זה העלה בך משהו זהותי, גם כבת של, כאימא, כסבתא, איזה נכון, מין חוויה נכון. קיומית
ממש,
אחרת.
ממש, ממש.
את גדלת בקיבוץ?
אני גדלתי בקיבוץ. אני רוצה רגע להגיד משהו טוב על הקיבוץ היום. את יודעת, באמת, אני רואה את הנשים של, של העוטף.
בדרום, כן.
אני פשוט מעריצה אותן, את הכוחות שלהם ואת ה... ואני חושבת שיש בקיבוץ דבר שהוא נורא נורא יפה. הקהילתיות של הקיבוץ זה משהו שהוא מקסים.
שבאמת עכשיו רואים את הכוח של קהילה.
עכשיו רואים את הכוח של זה, נכון. בכלל בשנים, אפילו לפני האירוע, יש לאט לאט הבינו את הכוח של קהילה. והיום, כאילו אחרי השביעי לעשירי, זה כמובן מדגיש את זה. אבל עכשיו אני אקח מהקהילה, מהדבר היפה הזה, לפרט. זה גם קשור להורים, אבל זה גם קשור לקיבוץ. הצד הרגשי בקיבוץ לא היה חזק. אני לא יודעת להגיד היום, אני מדברת על אותן שנים. ואני, מ-day one שלי, שם אותי בבית ילדים, והחוויה הקיומית שלי היא חוויית בדידות. את שוכבת במיטה, את יכולה לבכות כמה שאת רוצה, לא יבואו. ואם בא מישהו, בא מישהו שאת לא מכירה, או מישהי שאת לא מכירה, אין שום דמות שהיא דמות מובילה, שהיא משהו קבוע בחיים שלך, שהיא... אני לא רוצה היום לשפוט את ההורים שלי, את יודעת, אני אומרת, כל אחד נותן מה שיש לו לתת, והם כנראה נתנו מה שהיה להם לתת.
מה שהם יכלו.
אבל מבחינתי לא קיבלתי משפחה, לא קיבלתי אהבה, לא קיבלתי הורות, לא קיבלתי כלום. ולכן היום של הלידה של נכדתי הבכורה לוטם, הוא באמת קו פרשת המים מבחינתי. כאילו שם קרה לי דבר ששינה את הכל, ששינה אותי, שנתן לי... נכנס חמצן לריאות שלי, אני חושבת, פעם ראשונה בחיים שלי.
זה מעניין שזה קרה אחרי שילדת 3 בנים.
נכון.
אבל כנראה היה איזשהו
אבל
תהליך.
אבל כשילדתי את הבנים, אני לא ידעתי מה זה משפחה. לא ידעתי כן. מה זה בית.
כן.
לא הייתה לי את החוויה הזאת. איך חיים 5 נפשות בבית אחד... מה זה אומר, איך עושים את זה, מה עושים את זה. לא ידעתי. לא ידעתי.
יצרתי יש מאין.
אז ממש יצרתי יש מאין, אבל זה לובה בהרבה מאוד תסכול כן. על החוסר יכולת שעכשיו היינו הורים מאוד, מאוד משקיונרים, במיוחד באור שהוא הבכור.
כן.
היה ילד מושקע, אני כל הזמן הלכתי, אז היו אנציקלופדיות, לא היה ויקיפדיה ולא היה גוגל ולא היה כלום. הלכתי וקראתי ואיך ומה לעשות ואיזה מסרים ומה נכון ומה לא נכון. אבל זה שום דבר לא משתווה לזה שאין לך את החוויה הקיומית עלייך, כאילו שאת כן. קיבלת אהבה, שאת קיבלת משפחתיות, שהיה מישהו שדאג לך. אומרים כל ילד צריך מבוגר אחד שיראה אותו, אותי אף אחד לא ראה. אף אחד, אף מבוגר לא ראה אותי. אני הייתי בודדה בעולם.
מתי בפעם הראשונה היה מישהו שראה אותך?
אני חושבת שזה בעלי. אבל לקח לי גם הרבה שנים להאמין שהוא רואה אותי.
כן.
לקח לי הרבה שנים לבנות את זה. זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא ראה אותי
מוקדם,
אבל לי לקח הרבה הרבה זמן.
להכיר בזה, להאמין בזה, לקבל את זה.
נכון.
זהו, והסבתאות זה כבר יש מי יש.
נכון, נכון. זה פשוט נשפח ממני. מדהים. כל האהבה, כל מה שהיה לי לתת, כל זה, שאני בעצמי צמחתי מאוד כל השנים, מישהי שלא העריכה את עצמה, שלא הכירה ביכולות של עצמה. אני עזבתי את בית ספר בגיל 16, אפילו לא גמרתי כיתה י', באמצע כיתה י' עזבתי את בית ספר. ואחרי זה, כשאחרי כבר שהיו לי שני ילדים, התחלתי ללמוד לבגרות, ואחרי זה לפסיכומטרי, ואחרי זה לאוניברסיטה, ותואר ראשון ותואר שני, ותפקידים שעשיתי בקריירה שלי, ואחר כך החברה שהקמתי. אז לאט 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 הצלחתי להבין שיש בי משהו, שיש בי איזה שהן יכולות. אבל זה לקח וואחד מסע לבנות את התובנות שלי שיש בי משהו. וכשלוטם נולדה, היא כנראה נולדה לרגע נורא בשל, בי, של כבר כן הכרתי במי אני ומה אני, ושיש לי מה לתת. והיה לי ברור שיש לי לתת לה עולם ומלואו, שמתחיל מאהבה ולא נגמר בשום דבר.
זה כאילו שלוטם היא שיקוף של לבנת באותו שלב.
כן, כן, זה מה שקרה לי בשנייה הזאת, שאני הרגשתי שאני נולדת מחדש. זה היה באמת חוויה מדהימה.
עמוקה. וגם כשאת מתארת את הבנייה העצמית הזו שלך, זה מין אוטודידקטיות, אבל אני לא מתכוונת רק בהקשר ללימודים. גם לגבי איך להיות אם, או איך להקים בית.
נכון.
בכל התחומים האלה היית אוטודידקטית. אני
וגם
מבינה...
וגם באיך להקים חברה. גם בזה הייתי אוטודידקטית.
כן.
זאת אומרת, נכון שלמדתי מנהל עסקים, אבל מנהל עסקים לא מלמד אותך באמת להקים חברה. אני באמת אספתי לעצמי כלים מכל מיני שלבים בקריירה, כל מיני תפקידים שעשיתי, אספתי, ממש הבנתי שאני אוספת כלים. וכשבאתי והקמתי את החברה, אז זה באמת היה, זה היה מאוד שונה מכל חברה אחרת, וגם המון דברים שלא הבנתי וגם לא התעכבתי עליהם, כי עשיתי את זה מתוכי, מתוך הכלים שהיו בי. אז
זה אינטואיטיבי.
זה משהו מאוד מאוד ייחודי. זה חברה, אבל זה חברה שהיא מקדשת את נגיד את הערך שנקרא עובד. אצלנו זה, אנחנו באמת מקדשים את הערך הזה שנקרא עובד של חברה.
אז רגע, תכף ניכנס לזה. אני רק רוצה להגיד שכל האוטודידקטיות הזו מחזקת אצלי את ההבנה למה קראת לספרך בעשר אצבעות. באמת באמת במו ידייך.
נכון.
ועכשיו שאת אומרת על אופי החברה, אז אני אגיד, זו חברה למימוש זכויות רפואיות, היום היא נקראת לבנת פורן.
נכון.
אני עולה בדעתי כשאת מדגישה את המקום של העובדים בחברה, אז את בטח מכירה את המנהג הזה שמשתמשים במושג משפחה, אני יודעת מה, משפחת אינטל מאחלת חג שמח, וזה תמיד מעורר בי איזה, אני מרגישה שזה קצת ציני, כי זה לא משפחה בסוף, אבל כשאת אומרת, כשאת מספרת לי על מה זו משפחה בחיים שלך, וכשאת מספרת על החברה, וקצת גם קראתי, אז זה נראה לי כאילו את באמת מנסה לכונן דפוסים משפחתיים בחברה.
ממש כך. תראי, אני מבינה גם את מי שרואה את זה באופן ציני, כי זה באמת לא משפחה. ונגיד אם עובד הוא לא מתאים, אז את נפרדת ממנו, מה שאת לא עושה במשפחה. אבל באמת אצלנו יש ערכים משפחתיים שהם מאוד חשובים לנו. והדבר שהכי הכי אני אגיד שאני חייבת להגיד את זה שאני גאה בחברה, זה חברה נשית.
כן.
95% ממי שעובד בחברה זה נשים.
הבנתי שגם בהנהלה.
בהנהלה. כן. זה הכי חשוב לי. כי את יודעת, יש המון ארגונים שנשים, נשים, נשים, אבל בהנהלה...
עד שמגיעים להסדרה.
את רואה
נכון.
רק גברים. אצלנו בהנהלה הבחירה יש 7 אנשים, 6 נשים וגבר אחד.
כן.
אז, אבל זה לא רק שיש נשים, זה חברה נשית. את נכנסת, את מרגישה את הנשיות של החברה.
שאת בעצם נולדת לאיזושהי מציאות שהפן הרגשי לא היה בה דומיננטי.
לא. אני קוראת לזה מנותקי רגש. כן. היה, את יודעת, שאת מתעוררת בלילה.
בורחת מבית הילדים? מנסה להגיע הביתה?
כן. אני חושבת שזה היה בגיל 4.5. לילה אחד קפצתי מהחלון של הגן, יחפה. רצתי לחדר של ההורים, לא קראו לזה בית אצלנו, קראו לזה חדר. רצתי לחדר של ההורים, ואני דופקת בדלת, ואף אחד לא עונה. ובשלב מסוים, אחרי שאני שם עומדת וצועקת, זאת לבנה, תפתחו לי, תפתחו לי. אני רואה את הצללית של אבא שלי, מהצד השני של הדלת, היה כזה חרך, והוא אומר לי, תחזרי לגן עכשיו, לבד, כמו שהגעת עינה. זה באמת זיכרון, את יודעת, גיל 4.5, והעובדה היא שאני זוכרת את זה. למחרת מצאו אותי ישנה מחובקת עם כלב על הדשא מול החדר של ההורים שלי, וכנראה שהחום גוף של הכלב הציל אותי, אחרת הייתי קופאת כנראה. באותו לילה זה היה, בערי ירושלים היה מאוד קר, והדשא היה רטוב מטל, ואני באמת חושבת שהכלב הזה הציל את חיי. והם חזרו לישון. זה לא הפריע להם לחזור לישון. עכשיו, כשאני אומרת קיבוץ, אני אומרת, אמרתי את זה מקודם, אני אגיד שוב, זה גם תלוי במשפחה, כן. כי היו משפחות שאם הילד היה ככה מגיע, אז היו פותחים לו את הדלת, או שהיו מחזירים אותו יחד עם ההורה, או שהיו כבר משאירים אותו לישון עד הבוקר, ואז מחזירים אותו. ובמשפחה שלי זה לא היה קיים. אז אני אומרת, היה מנותקי רגש.
ההורים שלך זכו לראות אותך, מקימה משפחה, מקימה את החברה?
כן, כן. אבל זה היה... לא היה להם כבר שום סיכוי להגיע לליבי. כלומר, כן. כבר הייתי... זה היה תהליך מבחינתי של התנתקות רגשית מהם.
שזה כנראה אפשר לך לשרוד.
כן, ממש ככה. אמא שלי כל השנים היה לה ביקורת על הילדים שלי, היא לא ראתה בהם שום דבר טוב, תמיד היה לה ביקורת על הבית המלוכלך שלי, את יודעת, יום אחד היא הגיעה אליי, מרוב היסטריה, הבית היה מצוחצח ונקי, והכל, את יודעת, ואז היא לקחה כיסא ועלתה והעבירה את
האצבע
על דלת למעלה, והראתה לי שזה מלא אבק, ואמרה לי, לא יצא ממך כלום.
נורא קשה, לבנת.
אז יודעת, את לא בוחרת בחיים עם מה את מתמודדת, ואני חושבת שבסיכומו של דבר, הרבה מהכוח שלי מגיע משם, כוח ההישרדות ש... שאין לך אף אחד, והכל תלוי בך. אז בסוף יצא מזה משהו טוב. עדיין יש לי בפנים חוסרים שאף אחד לא יכול למלא אותם. מזלי, באמת, בעלי אוהב אותי בלי סוף ובלי קץ, וזה הצליח אחרי הרבה מאוד שנים בכל זאת ליצור שם איזשהו ריכוך.
אני חושבת באמת על הזיקה הזאת בין העין באלף והיש, כמו השיחה שלך ושל בעלך.
כן.
ביום הזה שגיליתם שאור נטל את חייו, ושאת פיתחת כישרון, מיומנות, להחזיק את שני הדברים האלה. ואת לא אומרת, כן, אולי זה לא היה כל כך נורא. לא, זה היה נורא, החוויה שבתוכה גדלת, אבל את מסוגלת לאחוז בה, להכיר בה, להתבונן עליה, ויחד עם זאת, לחיות כל הזמן מתוך יש, וגם איזשהו יש יזמי. כלומר, גם החברה, וגם אני, אם זכור לי נכון, את ובעלך פשוט החלטתם לעזוב את הקיבוץ כדי שתוכלי ללמוד, נכון?
נכון. התחלתי ללמוד בקיבוץ, אחת מהזכויות של בני קיבוץ, לימודים, ולמדתי תואר ראשון, כשהיינו בצובה, באנו במיוחד בשביל זה לצובה, לפני זה גרנו במולדת, שזה המושב שיתופי שבעלי גדל בו, ועברנו לצובה על מנת, התקבלתי לאוניברסיטה העברית בירושלים, אז על מנת שאני אוכל ללמוד, וגמרתי תואר ראשון, וסיימתי אותו בהצטיינות, ורציתי להמשיך לתואר שני, והתקבלתי כמובן לתואר שני, וגם קיבלתי מלגות, כי הייתי אימא כבר לשלושה ילדים, אז קיבלתי מלגות, וגם קיבלתי משרה באוניברסיטה, שמימנה חלק מהלימודים, אז גם לא הייתי צריכה אפילו מימון, אבל בקיבוץ, עינם של כמה מגברברי הקיבוץ הייתה צרה, והתחיל עליי עולם וחרם, ודרשו שאני אפסיק ללמוד על מנת שאני אעבוד בבית הילדים, כי יש לנו ילדים, שלושה ילדים בחינוך, אז אנחנו צריכים לתרום את חלקנו לחינוך.
לא קשור למגדר כל הדבר, זה ממש מקרי.
לא רק שלא קשור, אמרנו שאם באמת מישהו צריך, אנחנו לא מכירים את זה בחוקי הקיבוץ, אבל אם מישהו צריך, אז בעלי מתנדב לעשות את זה. אז אמרו, לא, בעלך עובד במפעל, והוא מאוד נחוץ במפעל. אז אמרתי, אני יכולה לעבוד במפעל, יש לי תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, יש לי מה לתרום למפעל.
היפלת אותה מהכיסא.
לא, רק את. ואני סירבתי. מה שהגביר את החרם, ולא רק עליי, גם על הילדים שלי. וזהו, עזבנו, כאילו גמרתי את השנה הראשונה של התואר השני, ואז עזבנו. באמת, בגיל 35, עם שלושה ילדים קטנים, בלי גרוש על התחת.
פעם ראשונה בחיים הבוגרים, כשאתם כבר עם משפחה.
החיים הבוגרים ועם ילדים.
כן.
אז באמת כל החברים שלנו מאוד 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 הזהירו אותנו שלא נעשה שטות כזאת. ובכל זאת עזבנו. ואני חושבת, כאילו אני באמת, את יודעת, המילה של ההישרדות היא מלווה את כל חיי, כי זה היה הישרדות, זה היה שלושה ילדים שאת יוצאת מהקיבוץ, לא רק שאין לך גרוש בכיס, גם הקיבוץ דרש שאני אחזיר חלק ממה שעשה כל מיני חשבונות שאנחנו חייבים.
רטרואקטיבית, את חייבת לו.
שאני חייבת כסף לקיבוץ.
להם זה עלה יותר.
כן, אז יש בזה משהו מאוד יזמי, ויותר מזה, יש בזה משהו שאני אף פעם לא מוכנה לקבל סיטואציה שאין ברירה. תמיד יש ברירה. תמיד יש ברירה, ותמיד את יכולה לבחור בין ברירות.
זה גם קשור לתחילת שיחתנו.
נכון.
כשאני שומעת על החוויה הקיבוצית, כבר בשלב הזה הבוגר, אז זה נשמע עוד פעם משהו כזה של הדרה, של גירוש, כן. של להרגיש לא רצויה.
כן, כן. בהחלט. החוויה של להיות לא רצויה ולהיות מנודה ליוותה אותי כל החיים, כל החיים. אני הייתי גם מאוד שמנה, אני הייתי מאוד מוזנחת, אני אהבתי ללכת מלוכלכת כי אמא שלי לא סבלה את זה. אמא שלי הייתה חולת ניקיון, אז המאבק
זאת
שלי,
הייתה הדרך
זה
שלך.
הייתה הדרך שלי.
למרוד.
אז תמיד הייתי מלוכלכת ופרועה ויחפה, וכאילו הכל כזה מאוד מוקצן.
מתי זה השתנה?
אף פעם.
אני רואה שזה השתנה.
את רואה שזה השתנה, אבל בנפשי פנימה,
כן.
אני פרועה.
כן.
ואני, קודם כל, אני המון מסובבת יחפה. אם תבואי לחברה...
כך שמעתי, שאת מסתובבת כן. לך במסדרונות
כן.
יחפה.
רוב הסיכוי שתמציא אותי יחפה, אני אוהבת להיות יחפה, יש בזה משהו שמחבר
מקרקע.
אותי. מקרקע. כן, אני לא... אז יש משהו מאוד כזה קיבוצניקי
כן.
במהות, וגם אם יש איזה בגד
מהקיבוץ,
שאני אוהבת...
את יצאת מהקיבוץ, אבל אי אפשר להוציא ממך את הקיבוץ.
לגמרי, אם יש איזה בגד שאני אוהבת, גם שהוא מחורר כבר לגמרי, אני אלבש אותו כי אני אוהבת אותו, אני לא זורקת בגד שאני אוהבת, כאילו. וגם אני לא מרגישה נוח, נגיד, בבגדים יקרים. לא, אני לא יכולה לשאת את זה, כאילו, אם משהו עולה הרבה מאוד כסף, אין סיכוי שאני אקנה אותו, לא כי אין לי, אלא כי זה מעורר בסלידה, כאילו...
מעניין.
אני חושבת שזה נטוע בקיבוץ, כאילו, כל הדברים האלה. אבל כן, אני משתדלת לראות מטופחת שלו.
את נראית נהדר, לבנת.
תודה.
גם, זאת אומרת, אני יודעת שעבדת במקומות, אני יודעת, משרדי ממשלה, דברים מאוד, זאת אומרת, מקומות מאוד ממוסדים, ובכל זאת, לקחת על עצמך גם דרך מאוד עצמאית, שוב, אישה שמקימה חברה בתחום הזה של זכויות רפואיות, יש בזה היבטים משפטיים, היבטים כלכליים, היבטים רפואיים, גם זה היה איזשהו צעד של... אוקיי, אין לי מקום, אני אייצר לי מקום?
כן, לגמרי, לגמרי. תראי, קודם כל הקריירה שלי הייתה באמת לא אופיינית, כי עברתי ממקום למקום, עבדתי בחברות פרטיות ועברתי למשרד ממשלתי, כי הסתכלתי על התפקיד ולא שום דבר אחר. אני נורא לא הבנתי היררכיה ונורא לא הבנתי בכל מיני דברים שכאילו עבור אחרים הם ברורים ומובנים. אז היה תפקיד במשרד הקליטה של פיתוח יזמות. אמרתי, וואלה, זה כאילו תפור עליי. אחרי שהתקבלתי לתפקיד, הסתבר לי שזה רכזת פיתוח יזמות, רכזת הייתה השם הפוליטילי קורקט שנתנו לשם הזכירה. אני לא הבנתי את זה, גם לא שאלתי שאלות כאלה. כן, שעשו לי רעיונות, לא הבינו למה אני מתראיינת, ושאלו אותי עוד פעם ועוד פעם אם אני בטוחה שאני רוצה את התפקיד, אמרתי כן, 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 כן. אני ראיתי רק את הפיתוח יזמות, לא ראיתי שום דבר. ולימים... אחרי שכבר התקבלתי, קודם כל זה לא הפריע לי אם קוראים לי רכזת או מזכירה או שמוליק. אני עשיתי פיתוח יזמות של עולים, ובימיי באמת היה קפיצת דרך מאוד משמעותית. התקציב של הפעילות הזאת, אני אגיד ממשרד הקליטה, כי דרך התקציב אפשר להבין, הפכה להיות מ-5 מיליון שקל ל-50 מיליון שקל. אז זה היה קפיצה אדירה, ובאמת נעשתה יופי ש... כי זה לא עניין אותי התואר, ולא עניין אותי המעמד. לימים הפכתי להיות, העבירו אותי איזה מכרז, ואז הייתי כבר סמנכ"ל. אבל, אז הקריירה שלי לקחה מכל מיני מקומות, ומכל מקום אני הבנתי דברים אחרים. ולימים עבדתי בעוד חברה פרטית, אחרי משרד הקליטה, עבדתי בחברה פרטית, והיה שם בוס מתעלל.
אוי.
שממש התעלל בי נפשית, ואני...
זה, את יודעת, היום קוראים לזה התעמרות.
התעמרות, כן. הייתי שם שנה וחצי, ולא יכולתי לעזוב, כי בשבילי לעזוב היה כישלון.
כן.
אז מבחינתי הייתי חייבת להצליח. ונשארתי ונשארתי ונשארתי, וההתעללות הפכה להיות ממש קשה. התעללות נפשית, כללות, צעקות. ואחרי זה, כשכבר עזבתי וחיפשתי מקום עבודה, זה היה לי נורא קשה, נפשית, לעשות את זה. וצפו לי המון פחדים, ולא היה לי... ובזכותו של בעלי, שכל הזמן אמר לי, מה את צריכה מישהו אחר? תקימי חברה.
וואו.
תקימי חברה. את יכולה, יש לך את כל הידע, יש לך את כל הכלים, ואני אחרייך. והקמתי חברה.
כמה חשובה רוח גבית כזו.
לגמרי, לגמרי.
אז הנה עוד פעם, אנחנו עדות לחוויה המתקנת הזו. וגם אני רוצה להגיד, קודם כל, יש פרק בפודקאסט שמוקדש להתאמרות בעבודה, של עם איתן מאירי, ובאמת רק נסבר את אוזני המאזינים, שמדובר בחוויה מחלה.
כן.
חוויה מאוד מאוד כן. קשה. גם זה, דרך אגב, די שקט, הוא קורא לזה המגפה השקטה של המאה ה-21.
כן. אני אגיד על זה שני דברים. אחד, היה לי אז חבר פסיכולוג שאמר לי כל הזמן, עד שזה, אמר לי, אף בן אדם לא יכול לצאת שלם מחוויה כזאת, ואם את לא תקומי ותלכי, את תמצאי את עצמך מושפזת. לימים אני יודעת שהוא צדק. כלומר, לא, זה לא נגמר במקרה שלי באשפוז, אבל זה יכול היה להיגמר
כי
שם.
כי שלפת את עצמך כנראה בדקה ה-90.
בדיוק בדקה ה-90, וזה עבר דרך הרבה שעות מיטה. זה קילה את כוחותיי באמת בצורה בלתי נתפסת. ומן הצד השני אני רוצה להגיד משהו. שיש הרבה עובדים היום שמשתמשים בזה ומנצלים את זה ועושים דברים לא הוגנים כלפי מעסיקים, והחוויה הזאת או השדה קרב הזה של בין מעסיקים לעובדים תמיד יהיה רווי כל מיני דברים. אני רואה את הצד של מעסיקים שנחווים. למנהלת בחברה שלי פעם אמרה איזושהי עובדת שאמרה לה, טוב, תתחילי לעבוד, כלומר, תתחילי לתת תפוקות. אז היא אמרה לה, אני בהיריון ואת מתעללת בעובר שלי וזה ייגמר בתביעה. אז כאילו אני רוצה לשים גם את הצד השני
כן,
כדי
טוב,
להזן.
כן, טוב, את
מן הסתם
גם פוגשת את הדברים האלה.
אני היום רואה את נקודת המבט של מעסיקים הרבה יותר חזק מאשר יכולתי פעם. וכל הזמן צריך לחפש את האיזונים.
כן, אבל אם נסתכל על נקודת המבט של העובדים, אז זה הרבה פחות במודעות מכפי שזה קיים בפועל.
אני עברתי התעללות כזאת כי אני הסכמתי לעבור אותה. יכולתי ב-day one, שזה קרה, פעם ראשונה שהוא צבח עליי, יכולתי לקום וללכת.
תראי, אני מציבה כאן סימן שאלה. גם יש פה... את יודעת, איזו נטייה לקפוא. גם הרבה פעמים יש סיכון, מתחילים מקום עבודה, משהו נראה מבטיח, מניחים, טוב, אנחנו קצת נספוג את זה, אולי זה היה משהו נקודתי, יכול להיות שמאוד מסתמכים על המשכורת הזו. אני משווה את זה גם לנשים מוכות, להטרדות מיניות. יש משהו לפעמים לופת בסיטואציה.
כן, אבל אני בכל זאת אני מתעקשת ואני אגיד למה. אני רוצה שנשים ידעו שיש להם כוח. אחרי שהיית בסיטואציה, את הולכת הביתה, יש לך את הכוח בידיים. אני לא מבקרת אף אחת. ואני לא אומרת רעה על אף אחת שלא עשתה את זה. אני רק אומרת, תזכרו שיש לכן בחירה. תחפשו את המקום הזה של הבחירה. תחפשו את המקום של הכוח. תחפשו את העוצמה שלכן. זהו, כאילו, ועדיין, כן, הרבה נשים נפגעות מכל מיני דברים שלא צריכים לקרות וקורים, ואני לא נותנת תעודת שחרור לאף אחד שעשה את זה. דרך אגב, לא רק גברים מתעללים, נכון. יש גם נשים מתעללות, יש את הכל. הכל קיים.
נכון.
תזכרי את הכוחות שלך, תזכרי מה יש בך, תזכרי שאת לא רק קורבן, את גם בן אדם עצמאי, את גם בן אדם עם כוחות, את יכולה להסתכל על הסיטואציה מנקודת מבט אחרת.
ואני חושבת שמה שאת אומרת זה תנקסי לעצמך מחדש את הבחירה.
נכון.
שזה ממש מוטיב נכון, בשיחה נכון. שלנו, כנראה גם בחייך.
בהחלט.
אני רוצה לחבר רגע את הפן היזמי עם האובדן של אור. יש כן. מיזמים שאת מובילה כן. לזכרו בהשראתו.
נכון.
את רוצה לספר עליהם?
כן, בהחלט. פרויקטים שמטרתם להביא עוד אור לעולם. אחד כבר באוויר, זה אתר שנקרא Happy Food, אור נורא אהב קונדטוריה ובישול ואפייה, והוא היה טוב בזה, כמו שבכל דבר שהוא עשה, הוא היה מצטיין.
למעשה הוא התמודד עם סוכרת סוג אחד.
התמודד עם סוכרת נעורים, והוא היה פשוט אהב את המטבח, והוא היה מעולה בזה. אז עשינו אתר לאוכל לסוכרתיים, שיש שם באמת מגוון נפלא של דברים שסוכרתיים יכולים לאכול ולהרגיש הפי הפי. אז זה מיזם אחד שכבר קיים.
שהוא בוודאי היה שמח בו.
בטוח. אני כל הזמן חושבת למה לא הגעתי לעשות את זה כשהוא היה חי ולעשות את זה יחד איתו, אבל זה, את יודעת, מסוג המחשבות שאין להם שום משמעות. והמיזם השני שאני כרגע מקדמת, זה נקרא מישהו לקפה, שמטרתו ליצור הזדמנות להגדיל את מעגל החברים, או מעגל האנשים שאת מכירה, לתת הזדמנויות למפגש. והכוונה היא למפגש פיזי, בבית קפה או בכל מקום אחר, אבל מקום מחוץ לבית, לא בבית, ששני אנשים יכולים להיפגש, ולדבר, ולשתות קפה ביחד, וזהו, פשוט ליצור הזדמנויות לדבר הזה. אני חושבת שזה מיזם, כשהוא יעלה לאוויר, אני בטוחה שהוא יצליח, כי אני כל כך בטוחה בערך שהוא יביא לאנשים.
ואת מכירה בצורך.
בצורך, כן.
זה נשמע שאת ממשיכה לטפל באור, לבנת.
כן. ממש ככה, כן.
איזה נס יש בחיים שלך?
אז דיברתי הרבה על הנכדים, ובעלי הוא נס בחיי. הוא מפעל הפיס של החיים שלי, ולשמחתי רבה הוא חושב שאני מפעל הפיס של החיים שלו. אז ככה אנחנו...
נשמע סינרגטי.
כן, מאוד. והנכדים שהיום באמת מביאים לי כל כך הרבה אושר ואור, מבחינתי זה... נס.
בניתם כן. אני לא יכולה להתעלם מזה שאת אומרת, הנכדים מביאים לי אושר ואור.
נכון.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
כמובן שאם היה אפשר, הייתי מבקשת שאור יחזור, אבל זה בקשה אגואיסטית, אני גם מבינה שהיא לא, זה סתם, כאילו, אני גם, אם באמת זה היה יכול לקרות, אני לא בטוחה שהייתי מבקשת את זה, כי אני לא בטוחה שזה מה שהוא היה רוצה. המשאלת לב היחידה שיש לי היום, היא לא קשורה אליי, היא קשורה למצב של המדינה שלנו. אני מתפללת שהחטופים יחזרו במהרה הביתה, ושיצליחו לחיות אחרי הדבר הזה שהם עוברים. שנצליח לשקם את המדינה ההרוסה שלנו, והעמוקה והחבולה. רק זה, רק זה, זהו.
אני מצטרפת לתפילה בכל מאודי. תודה רבה, לבנת. תודה גדולה ללבנת פורן. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכל המאזינים, לכל המאזינות. תודה על התגובות החמות. מי רוצה נס? נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.